ולמעשה בבסיס השאלה יש נקודה נוספת שעומדת. האם התורה אסרה רק טעם, או האם התורה אסרה את גוף האיסור? מה התורה אסרה? זה מזכיר קצת את החקירה שלנו בשיעור של טעם כעיקר. אם התורה אסרה רק טעם, אז מסתבר שאם אין טעם לא יהיה איסור. אבל אם התורה אסרה את גוף האיסור, חוץ מביטול הטעם, אנחנו צריכים לבטל גם את האיסור. וננסה להבין קצת יותר את הדברים בשיטות עצמם. שיטת רש"י, ברור שצריך גם לבטל את האיסור וגם לבטל את הטעם. זאת שיטת רש"י. אנחנו צריכים קודם כל לבטל את האיסור, לכן צריך 60. כלומר, יש דבר אחד שאנחנו צריכים, לבטל את האיסור. עכשיו, ביטול 60, ניסינו לראות את רש"י, שלא ברור, זה דאורייתא דרבנן, דאורייתא או מדרבנן, אבל ברור שצריך לבטל את האיסור. חוץ מזה, רש"י אומר שצריך גם ביטול הטעם. וביטול הטעם יכול להיות או על ידי כפילה או על ידי 60. כלומר, טעם אתה יכול לבטל באחת מהצורות, או על ידי 60 או על ידי כפילה. והדבר הזה לרש"י מדרבנן, כי טעם כעיקר דרבנן. אז מילה שטעם כעיקר דרבנן, הטעם עצמו מדרבנן. עכשיו, בביטוי בגמרא, הגמרא אומרת אמור רבנן ב-60. קצת הסברנו, אני רק מסביר את זה כאן. הגמרא אומרת אמור רבנן ב-60, וראשונים יקשו, אנחנו מבינים גם ברש"י, אמור רבנן ב-60. ואם רש"י מבין ש-60 זה בכלל אולי דאורייתא, מה זה אמור רבנן ב-60? אבל זה ברור, לפי ההסבר הזה, כי 60 יש לו שימוש כפול. יש לו שימוש אחד שהוא מצד ביטול האיסור, שזה אולי מדאורייתא, אולי מדרבנן, זה לבטל את האיסור. אבל חכמים גילו לנו שכשאתה מבטל ב-60, אולי מדאורייתא זה גם מבטל את הטעם. כלומר, 60 יכול לעשות את שני הדברים, במקרה הוא עושה את שני הדברים. אז כשחז"ל מדברים על אמור רבנן ב-60, הם מדברים על ה... חז"ל דיברו על ביטול הטעם, שהוא ב-60, אבל יש ב-60 גם תפקיד אחר, לבטל את גוף האיסור. אז ב-60 יש עוד תפקיד, לבטל את גוף האיסור. כשכתוב אמור רבנן ב-60, זה כוונה לבטל את הטעם, שזה באמת רק דין דרבנן. זה
נכון, רש"י מספיק על 60, למה גם כפילה? עם 60 כל השני.
לפי רש"י, אז באמת ניסינו לברר. עוד מעט אנחנו נגיע קצת לזה. אני עוזב את זה רגע, עוד מעט נדבר על טעם מעל 60. מה קורה כשיש טעם מעל 60? עוד מעט ננסה לברר. יש לנו את שיטת התוספות והראש, שתוספות והראש זה די ברור, שלשיטתם התורה אסרה את הטעם, נכון? לשיטתם, התורה אסרה טעם, ודי לבטלו באחת השיטות. אבל מה שהתורה אסרה זה הטעם, אז מספיק לבטל את זה באחת השיטות, או 60, או כפילה, זאת שיטתם.
יכול להיות שהתורה עשרה גם את הגבול פה הזה, רק זה מתבטל נגיד באחד בתרי. רק הטעם הוא זה שבעייתי ולכן הוא צריך יותר או משהו כזה.
אולי, אולי. תכף ננסה אולי לברר את זה במשהו אחר. זה שאלה מעניינת. שאלה מעניינת. יש לנו את הרמב"ן והרשב"א. הרמב"ן והרשב"א אומרים שאם גוף האיסור נמחה בתערובת, אז צריך 60. למה צריך 60? יש לנו שני נימוקים בדברי הראשונים. הר"ן אומר, שצריך 60, שהרי חכמים השוו מידותיהם לשאר כל איסורים שבתורה ב-60. אז למה צריך 60? הר"ן אומר, חכמים השוו מידותיהם. זאת אומרת שבגלל שבדברים אחרים יש לנו ביטול ב-60, אז גם כאן צריך ביטול ב-60, למרות שבעיקרון אולי היא לא הייתה חובה של ביטול ב-60. יש משהו שחכמים ישבו מידותיהם, שתמיד צריך ביטול ב-60.
ומה יש ביטול ב-60?
הר"ן מסביר שכאשר יש רק טעם, לא צריך ביטול ב-60, תכף נדבר על זה עוד רגע. כאן, לא, במקרה הזה, גוף האיסור בתערוב. כלומר, גם אם אין טעם, אנחנו אומרים שצריך ביטול ב-60. הרי זאת שיטת הר"ן והרשב"א.
אז ישבו מידותיהם, באיזה מובן? שישבו מידותיהם,
שגם
שאין טעם לשיש טעם, או שכל הדברים,
לא, שגם אם אין טעם, צריך ביטול ב-60.
כמו טעם?
כמו כמו שאתה לא יודע, אז אתה בודק בדרך כלל ביטול ב-60 אמור לבטל איכשהו את הטעם. אם גוף האיסור בתערובת, אתה חייב ביטול ב-60 בכל מקרה. גם אם תגיד שאולי אין טעם, וכאן למשל כשאין טעם, לא תצטרך ביטול ב-60. אם גוף האיסור לא בתערובת ואין טעם, לא צריך ביטול ב-60. אז באים חכמים ואומרים שאם גוף האיסור בתערובת, אתה חייב ביטול ב-60. חכמים ישבו מידותיהם, תכף ננסה להסביר את זה קצת יותר. אבל הרשב"א לא אומר כך. הרשב"א אומר, ואף על גב דלי כשישים כשיעור גופו וממשו של איסור שנפל שם וכולי, אבל כשגוף האיסור נתערב ונימוח שם או שאינו ניכר, צריכים לנו לבטלו. אז אין צורכים עתירת כפילה פחות מ-60, ולעולם ב-60 אף על גב דלי כתב. הרשב"א לא מסביר, אבל הוא כאילו מדבר בצורה עקרונית. אתה חייב ביטול ב-60. ולכאורה, כך גם ברמב"ן, דומה רק ברמב"ן, נגיד ככה, ייתכן להסביר על פי רמב"ן ורשב"א, שצריך 60 למרות שאין טעם, כי צריך לבטל את גוף האיסור. כלומר, יכול להיות, כשהוא אומר, תשמע, צריך 60, חייבים לבטל את גוף האיסור, נכון שאין טעם, חייבים לבטל את גוף האיסור. אם זה נכון, מה קורה כאשר גוף האיסור לא נמחה בתערובת ויש רק טעם? ראינו שבמקרה כזה, הרמב"ן והרשב"א מסכימים שלא צריך 60, אפשר או 60 או כפילה. למה במקרה כזה לא צריך 60? המקרה הזה כאן. למה לא חייבים 60 פה? למה מספיק או 60 או כפילה?
כן.
כי מה?
אין איסור שצריך לבטל. שרק טעם.
אז אפשרות אחת להבין, אפשרות אחת להבין שבמקרה הזה,
לאן זה שיתבטל?
טוב ככה, מדוע לא חייבים 60? אפשרות אחת להבין, אין גוף איסור בתערובת, ולכן אם אמרנו שצריך לבטל גם 60 וגם את גוף האיסור, אז לא צריך לבטל אותו, כן? זה אולי הכותרת שלנו כאן למעלה. כותרת, האם התורה אוסרת טעם או גם את גוף האיסור? אז הוא אומר, תשמע, אין לך גוף איסור בתערובת. כיוון שאין לך גוף איסור בתערובת, אז אין גם בעיה. אבל אפשר להבין בדרך אחרת, וכך הבין הר"ן. ולהר"ן, הר"ן צריך איכשהו להבין אחרת, כי הר"ן מבין שהחכמים ישבו מידותיהם, נכון? אז הוא צריך להבין אחרת. הר"ן אומר, בדברים שלו, אומר הר"ן, למה לא צריך לתתו לשישים? סמכין על עלי דמי דינפיק מיני בטל בשישים. כלומר, אומר הר"ן, אם אין גוף איסור, אז זה בטוח שזה בטל בשישים. לקחת משהו, ענבים, הוצאת החוצה, המים שנותנים טעם, הם בטוח בטלים בשישים. אם, הייתה הרובת גדולה, שלהם מתי, אבל כאילו, אם גוף האיסור לא בתערובת, מן הספר בטל בשישים. וזה רע. אז זה רע קודם כל כדי לעשות סדר ראשוני בין השיטות. האם התורה אסרה טעם, או התורה אסרה את גוף האיסור? ראינו שלפי רשי כנראה אסרה את שניהם, גם טעם וגם את גוף האיסור, כאשר יש מקום לדון דאורייתא דרבנן. יכול להיות שגוף האיסור דאורייתא, אולי טעם דרבנן, רשי טעם בעיקר, ועל זה דיברנו. ראינו שלפי התוספות התורה אסרה את הטעם, ולכן איך שתבטל את הטעם זה מה שצריך, ולפי הרמב"ן והרשב"א התורה אוסרת גם את גוף האיסור וגם את הטעם, אבל רק אם גוף האיסור נמחה בתערובת, אז צריך לבטל את גוף האיסור ואז צריך 60. אם גוף האיסור לא נמחה בתערובת ויש רק טעם, אז באמת לא צריך לבטל את גוף האיסור, כי אין גוף איסור, יש רק טעם, ואז מבטלים רק את הטעם. וזה אמרנו שאפשר להסביר אולי גם בצורה קצת אחרת, לפי הרן. כן.
לא הבנתי, לפי הרן, כשאומרים ישבו מידותיהם, אז למה ישבו?
ישבו מידותיהם, זה אומר שכמו שכאשר יש לך סתם תערובת, אין לך עכשיו קפילה, או אין לך, בדרך כלל אתה מבטל בשישים. אז גם אם יש לך מצב שאתה יודע שעכשיו גוי טעם, ואתה יודע שכאן בטוח אין טעם, גם בזה אנחנו אומרים צריך ביטול בשישים. כי בדרך כלל אנחנו מבטלים בשישים, בדרך כלל אולי אין לך גוי.
לא,
כאן
אנחנו מבטלים בשישים.
יש לך תערובת רגילה.
זה תערובת רגילה.
ואין לך גוי, אין לך גוי, אתה מבטל בשישים.
אם יש רק טעם ואין לי גוי, לזה ישבו?
יש לך תערובת, לא טעם. גוף האיסור בתערובת, לא טעם. סתם נפל בשר לתוך מרק, אי אפשר להבדיל, אי אפשר להוציא. נפל לך איסור לתוך היתר, יש לך גוף איסור בתערובת, אתה בדרך כלל אמור לבטל בשישים.
זה מה שהר"ן מנסה להסביר.
אני אסביר. בדרך כלל אתה אמור לבטל בשישים, כדי לראות שאין טעם בדבר הזה. בדרך כלל. אם אתה הצלחת למצוא גוי, והוא אומר לך, תשמע, עכשיו כנראה שאנחנו נראה עוד בשור הבא על קפילה, שזה קצת מסובך למצוא את הגוי המתאים וגוי. גם אם יש לך מישהו שטעם את זה, ושאתה יודע שאין עם זה בעיה, גם במקרה כזה אתה תבטל בשישים. כי בדרך כלל מבטלים בשישים, ואולי גם במין במינו מבטלים בשישים.
אני לא מבין אם זה בדרך כלל. בדרך כלל אנחנו מדברים על הבדרך כלל.
לא בדיוק. א', יש עוד דברים כמו מין במינו ששם אתה לא יכול לבדוק טעם.
אוקיי, במין במינו אבל אין שישים. יש או לא בטל.
לא, יש, דיברנו בשיעור אז שיש דאורייתא ויש דרבנן. כלומר, מדרבנן אנחנו עדיין מבטלים בשישים.
בסדר, אבל אולי שמה יבשל.
נכון.
הכל...
נכון. אני חושב שפשוט המציאות הרגילה, הנורמלית.
אבל זה המציאות הרגילה. כן, אפשר אבל... להגיד, מה הדין במציאות הרגילה? 60, למה? כדי שיהיה כמו המציאות הרגילה. על זה אנחנו מדברים.
לא, כי במציאות הרגילה בדרך כלל, במציאות הרגילה בדרך כלל, אתה מבטל ב-60.
מה זה במציאות הרגילה? כשאין טעם?
אתה לא יודע אם יש טעם או אין טעם. סתם.
לא, אני יודע אם יש גוף, סליחה, יש, טוב, יש טוב. את גוף האיסור.
בוא נגיד, זה שיש לך טעימת גוי, בוא נגיד שיש לך טעימת גוי זה דבר חריג. קשה למצוא את הגוי המתאים, קשה, זה לא הדבר הנורמלי. כיוון שזה לא הדבר הנורמלי, אז אנחנו בדרך כלל מבטלים ב-60, זה הדבר הנורמלי.
בגלל הטעם. שבגלל שאולי יש טעם, אני בטוח צריך 60.
נכון.
גם אם אין את גוף האיסור.
נכון. נכון. תמיד אתה מבטל ב-60, כי זאת הדרך הנורמלית. גוי זה מסובך, או במין במינו, לא משנה, יש, במקרים אתה תמיד מבטל ב-60. עכשיו תגיד, רגע, היום אני מצאתי גוי, והגוי שמצאתי מסיח לפי תומו, והכל בסדר, והוא באמת אומר לי שאין טעם. הוא יודע, אומר, תשמע, בדרך כלל אנחנו מבטלים ב-60, כי אין לנו את המציאות הזאת, שגוי שיכול להגיד לו שיהיה מדויק, אז חייבים לשמור לדעתם, אמרו, תמיד תבטל ב-60. אל תסתמך בעניין הזה רק על הגוי.
אז מציג שכשאני יודע שיש רק טעם, אם מצאתי את הכפלה הזה, כן הרשו לי לסמוך על הכפלה, ולא ישבו לי את מידותיהם ולהגיד
לא הרשו לך, לא, אז הוא אומר שלא הרשו לך.
לא, אם אין את גוף האיסור.
אז הוא מסביר לך, הרן, שהרשו לך, כי אם אין את גוף האיסור, אז זה בטל ב-60.
כי אני אומר, כנראה ביטול ב-60 או לא, כי אתה לא יודע כמה באמת יש. יש לך ספק אם יש ביטול ב-60 או לא, כי אני מברך לך שיש כאן באמת ביטול ב-60. כאילו אני אומר, כנראה נפלט מזה כך וכך טעם. כי לא, אני מפתיע את המיטר, ביטול ב-60, ואז זה כפל את זה, כשיש לך טעם, אז זה כפל את זה סימן, שיש כאן ביטול ב-60.
כשגוף האיסור לא שם, אז אפשר להניח שבאמת יש ביטוי ב-60, כמובן עם פיילה. אבל סתם ככה, אני לא בטוח שיש דבר כזה, אז אני לא מסתפק שגוף האיסור בפנים, אני לא יודע עד כמה באמת הפיילה צודק. אבל אם באמת אין גוף איסור בפנים, יש רק טעם, אז אפשר להניח שבאמת הדבר הזה בטל ב-60, אולי אפשר להוסיף פה. צורת הערובת נסתה מתן כ-60 אחרי שכפי לטעם. מוריי ורבותיי, אני רוצה לעבור ולהסביר את שיטת הרמב"ם.
רב, אפשר
כשאחר? כן.
מדוע לא חייב ב-60 ולסוף פה אתה כאילו כותב שכן?
איפה?
כאילו, צד השמאלי זה כאילו או כפילה או 60.
נכון.
ובסוף כאילו 60...
לא, לא צריך, לא צריך 60. אתה לא צריך לבדוק אם בטל ב-60, כי לפי הרן זה תמיד בטל. אין לך מה לבדוק. לא צריך 60, לא חייבים לבדוק 60, כי או שאין גוף איסור בתערובת ולכן לא צריך, שזו בשיטה הזאת.
נכון.
או שלא צריך לבדוק 60, כי מן הסתם תמיד יהיה בידול ב-60, אחרי אם אתה... פיילה כמובן, תמיד יהיה בשביל ב-60, כי גוף האיסור לא בתערובת.
אז אחרתי משהו יודע שאין טעם.
כן, אז אתה לא צריך לבדוק, כי מן הסתם יש ביטול ב-60. טוב, מוריי ורבותיי, אני... אני רוצה לעבור לשיטת הרמב״ם. הרמב״ם, ראינו את שיטתו פעם שעברה. ולכאורה... שיטתו ברורה, הרמב"ם הרי אומר שפיילה הוא הקובע ואפילו אם לא בטל ב-60, פיילה קובע. אז אם הרמב"ם אומר שפיילה די בפיילה אפילו אם אין ביטול ב-60, לכאורה שיטת הרמב״ם ברורה. מה דעת הרמב״ם? הכל תלוי בטעם. הדבר הזה, למרות שהיה לכאורה נראה לומר אותו ברמב״ם, וכך נראה גם מהחוות דעת בצדיק ב' סעיף קטן ג' ודעת הרמב״ם, הדבר הזה לא פשוט ברמב״ם. ולמה הוא לא פשוט ברמב״ם? כי יש לנו עוד רמב״ם, ורב חיים דייק מרמב״ם. הרב חיים דיבר על רמב״ם בתרומות בפרק י"ג הלכה ט', אבל זה נמצא מעין זאת גם ברמב״ם נוסף, מאכלות אסורות, פרק ט"ו והלכות ד' עד ו', שיש עוד גורם שנכנס לתמונה. הרמב״ם אומר, נפל חלב כליות לחלב העלייה ונימוח הכל. אם היה חלב העלייה, נראה קצת, אבל אם מדברי סופרים הכל אסור, עד שיובד דבר האסור מעוצם מיעוטו, ולא יהיה דבר חשוב שאינו עומד כמו שיתבהר. כלומר, הרמב״ם כותב כאן שבמין במינו, נראה כאן את הרמב״ם, מין במינו, חייב שיהיה ביטול בשישים. ולמה חייב שיהיה ביטול בשישים? כי צריך שיובד הדבר מעוצם מיעוטו. ממשיך הרמב״ם אומר, ובכמה יתערב הדבר האסור ויובד בעוצם מיעוטו? מתי הוא יובד בעוצם מיעוטו? כשיעור שלנו בו חכמים. יש דבר ששיערו ב-60, ויש ששיערו ב-100, ויש ששיערו ב-200. הרמב״ם אומר, גם במין במינו, אתה חייב שיובד בעוצם מיעוטו. ואיך אתה יודע מתי זה עובד בעוצם מיעוטו? אז הוא אומר, יש ביטול ב-60, ויש דברים אחרים. יש מקרים של תרומה, כלי הכרם, ששם צריך ביטול ב-100 או ב-200. בדברי הרמב״ם האלה יוצא שיש בביטול ב-60 יש איזה משהו עצמאי שאתה צריך לבטל את גוף האיסור. רמב״ם מחלות אסורות בדבר דלת הדבר משמע שצריך לבטל את גוף האיסור. למה משמע כך ברמב״ם? שתי סיבות. הרמב״ם בתערובת מין במינו אומר שצריך ביטול ב-60 כדי שיובד הדבר בעוצם מיעוטו, שזה כשלעצמו, הביטוי הזה כשלעצמו נראה איזה משהו שצריך לבטל את גוף האיסור. אבל חוץ מזה, למה אנחנו יודעים את זה ברמב״ם? יש עוד דבר ברמב״ם. הרמב״ם משווה ביטול ב-60 לביטול ב-100, ב-200. ביטול ב-100 ו-200 ברור שזה לא ביטול טעם. טעם זה ב-60, 100 ו-200 זה חומרה של תרומה, של כליים. כלומר, גם מההשוואה הזאת נראה שיש כאן איזה עניין של ביטול. וגם משמעי ביטול ב-60 לביטול ב-100 ו-200 ושם בוודאי לא מדובר על ביטול טעם, אלא על ביטול מהותי. אז בשני הדברים האלה אנחנו מבינים שלרמב״ם זה לא רק ביטול טעם, אלא יש איזה צורך לבטל את גוף האיסור. ואנחנו צריכים לנסות להבין מה הרמב״ם חושב. וקפילה הוא אמר שאפילו אם אין ביטול ב-60 זה טוב, כי הכל תלוי בטעם, ככה נראה ברמב״ם. לעומת זאת, הוא אומר שצריך לבטל את הדבר בעוצם מהותו. עכשיו, אומנם הרמב״ם מדבר במין במינו, אבל זה לא משנה, זה העיקרון של ביטול ב-60, שיש איזה צורך לבטל את מהות האיסור, זה יכולה, אותו דבר יהיה במין ושאינו מינו. איך אנחנו מסבירים את הרמב״ם? האם צריך רק טעם, האם הכל תלוי בטעם, כמו שנראה אצלנו, או שצריך לבטל את גוף האיסור, כמו שנראה מאכלות אסורות?
יכול להיות אפשר להסביר, כי מין בלא מינו, הביטול בשישים לא בטוח לבטל את הטעם, כי זה טעמים שונים.
הביטול בשישים, לא, בזה אנחנו אומרים שהוא בטוח כן לבטל, חוץ מקרים חריגים, כתפת. כאן הוא אומר שזה כן לבטל את הטעם. לכן מספיק טעם, זה מין ושאינו מינו. זה מין ומינו. כאן אנחנו מדברים, המקרה הזה, זה במין ושאינו מינו. ובזה אנחנו אומרים שהטעם מתבטל.
טוב, הדרך הזאת היא כאילו לא הולכת כלאית. היא תמיד עדיף לגוד.
אוקיי, מצוין. עדיף לבטל את הטעם, לא צריך ביטול בשישים. ופתאום, במין ומינו, אומנם זה מין ומינו, אבל הוא אומר, הוא לא אומר, תשמע, כיוון שלמדנו ביטול בשישים, מין ושאינו מינו, אז צריך אותו דבר כאן. או חכמים ישבו מידותיהם, כאן זה יכול להיות טוב, נכון? הוא לא אומר כך, הוא אומר, צריך לבטל את הדבר בעוצם מיותו. הוא אומר, כמו ביטול בעיניה, עד 200, רגע, אז אם צריך לבטל בעוצם מיותו, למה כאן לא צריך לבטל בעוצם מיותו?
אולי כאשר... אפשר לבטל בטעם. אז בעצם, מה מחליט לי האם הדבר הזה יש לו ממשות, או שהוא נקרא כזה עוצם מיותו? אולי מה שמחליט זה הטעם, רק שבמין במינו אין לי טעם שאני יכול לבדוק בעוצם מיותו. ועוצם מיותו זה הטעם.
אוקיי, תכף אני מתייחס לזה.
אולי זה תלוי במהות האיסור.
כלומר?
חומתו, לא לחומת האיסור.
אתה יודע, אולי חומת האיסור, שלכאורה מין במינו יותר חמור. מין ושאינו מינו יותר חמור מין ומינו, ופתאום...
אבל זה יותר חל, אתה מוציא את גוף האיסור גם ככה, ואז נשאר רק הטעם לבטל, בעוד שמין במינו, אתה לא יכול תמיד להוציא בכלל את גוף האיסור, כי אתה לא מבחין.
לא, הוא לא אמר שהוציאו את גוף האיסור, גם אם לא הוציאו את גוף האיסור.
לא, אבל הביטול הוא ביטול של גוף האיסור מלומד ביטול הטעם, אז אולי לא צריך בכלל לבטל את גוף של האיסור במין ושאינו מינו, כי הוא ניכר, הוא בן.
טוב, בואו ננסה להתייחס, אני אעשה קצת להתייחס לדברים. אני רוצה להתחיל ולנסות לברר אם באמת אנחנו אומרים במין ושאינו מינו אתה מבטל את הטעם, זה כבר עובד לי, זה טוב לי. במין ומינו אין לי אפשרות לבטל את הטעם. לכאורה אפשר להגדיר ברמב"ם עכשיו הגדרה אחרת, שלישית. אם דיברנו, מה בדיוק התורה אסרה? האם אנחנו מנסים לבטל את הטעם? לבטל את גוף האיסור? הייתי אומר לפי הרמב"ם שאולי זה משהו אחר. זה לא הטעם ולא גוף האיסור. הייתי אומר שגם הטעם וגם גוף האיסור הם שניהם סימן למשהו אחר. הייתי קורא לזה אולי ביטול הזהות. אני צריך לבטל את הזהות של האיסור. איך מבטלים זהות של איסור? יש לך איסור בתערובת, אסור שתהיה לזהות, גם אסור, כי נראה שיש זהות לאיסור, הוא לא יכול להתבטל. כל עוד יש לו זהות, הוא לא מתבטל, אתה צריך לבטל את זהותו כדי לבטל אותו. אם יש לו זהות, הוא לא יכול להתבטל, הוא בעל משמעות. איך אתה מבטל את הזהות שלו? יש לך אפשרות אחת לבטל את הזהות על ידי ביטול טעם. אם ביטלת את הטעם, ביטלת את הזהות שלו, לכן הוא מתבטל. אבל כאשר אתה נמצא בתערובת מין ומינו, מה היה? אתה לא יכול לבטל טעם. איך תבטל את הזהות שלו? כאן אומר הרמב"ם, תבטל את הזהות על ידי ביטול ועוצם מיעוטו. כאן אתה תבטל את מהותו וכך תבטל את הזהות שלו. כלומר, למעשה לפי הרמב"ם אפשר להגיד שיש הגדרה אחרת. ההגדרה היא ביטול זהות. ולמה ביטול זהות אמרנו? כי רק דבר זה יאפשר להתבטל בתערובת, כי אחרת הוא חשוב. כי אחרת הוא חשוב, הוא לא יכול להתבטל. כי אחרת הוא חשוב ולא יכול להתבטל. איך מבטלים זהות? אפשר לבטל זהות על ידי ביטול טעם. אתה יכול על ידי ביטול טעם, כי אם אין כבר טעם, נפל לך איסור לתוך משהו, והטעם מתבטל, זה אומר שדי, הוא איבד את הזהות שלו, אי אפשר כבר לזהות אותו שם. הוא ביטל את כל חשיבותו, הוא ביטל את מהותו, אין לו שום משמעות שם. כאשר מדובר בתערובת, דין דמינו, אי אפשר לבטל על ידי טעם, לכן מבטלים על ידי עיבוד עוצם מיעוטו. על ידי ביטול בשישים אתה יכול לבטל את המהות שלך. עכשיו כאן אנחנו רק צריכים להסביר עוד דבר אחד אחרי שהסברנו את הרמב״ם. יש לנו תערובת של יבש ויבש, יבש ויבש, די בביטול ברוב. למה לא צריך גם שם להגיד שנבטל את עוצמיותו? יבש ויבש, אין דבר כזה, רק ביטול ברוב. יש לנו הבדל בין יבש ליבש לבין לך. כאשר מדובר על יבש ויבש, אין עניין לבטל בשישים, כי זה לא ישנה את הסטטוס. מה שגם יש ויש, יש שתי חתיכות של היתר, אחת של איסור. התערבו מותר לאכול את כולם, מחלוקת, אם אחד אוכל, כמה, מותר לאכול את כולם. במקרה הזה, במקרה שמדובר שתי חתיכות היתר ואחת איסור, אדם כשאוכל את התערובת, כל חתיכה שהוא מוציא יכול להיות שזה היתר. ולכן מותר לאכול, לא צריך ביטול בשישים. מצד שני, ביטול בשישים לא יעזור לי, כי אם אדם אוכל את כל החתיכות, הוא בטוח יוכל איסור, אנחנו נזזר. אבל גם אם זה יהיה שישים, הוא יוכל איסור. גם אם זה יבטל משישים, אדם בטוח יוכל את האיסור. כלומר, זה לא יעזור לי הביטול בשישים. אין עניין לבטל בשישים כאשר אנחנו מדברים על יבש. כאשר אנחנו מדברים בתערובת לך, אז כאן, כל טעימה שאתה אוכל, אתה טועם את האיסור. כל טעימה שאתה אוכל, אתה טועם את האיסור. כאן יש היגיון להגיד שאני אדרוש ביטול בשישים, שאני אדרוש ביטול הזהות העצמית, כי אז בצורה כזאת אני אומר, תשמע, כשאתה אוכל, אתה כבר לא אוכל את האיסור. הוא כבר יתערב, הרי זה קצת בכל דבר, כל דבר קצת, 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 קצת. זה לא כמו יבש ויבש, שיש לך חתיכה אחת שהיא כולה איסור. זה לא יעזור לך שתבטל בשישים. עדיין יש לך חתיכה שהיא כולה איסור. כלומר, על תערובת לך ולך, יש היגיון בזה לנסות לבטל בעוצם מהותו, כי אז באמת אתה תגיע למציאות שהוא זניח, שאין לך, כשאתה לוקח את, את הביס מכל מקום התערובת, האיסור כבר מאבד את משמעותו ומהותו, אז הביטול בשישים יכול להועיל. כן.
תרומה וקיליים, ומין בשאינו מינו, יתבטלו בשישים?
לא, למה אתה שואל את זה?
אם אני מבטל להם את הטעם.
אז בזה אתה מגיע לשאלה הבאה שלנו. איך אני עוזב את זה? זה השאלה הבאה. כי אני כאילו נגעתי בזה קצת עכשיו, אבל זה באמת שהיה...
לא, כי בעצם ביטלתי להם את הזהות.
הבנתי, הבנתי. אני מגיע שאתה אומר. אז אני תכף, בעיקרון, לא, השאלה היא באיזה רמה זה לא. יש דברים שיש חומות. יש חומות שחכמים החמירו בהם. מכל הסיבות, וכל שאלה דברים יותר חמורים החמירו מכל הסיבות. השאלה היא למה החמירו שם, אנחנו צריך לדבר על זה כשאנחנו נדבר על דברים שלא בטלים בשישים. צריך להבין למה החמירו, ואז אנחנו נגיע גם לזה. אתה צודק שזאת שאלה מעניינת, אבל צריך להבין זה כשנגיע לשם. אם היה לי כאן מקום, אז הייתי מסביר למה צריך את ביטול בעוצם מאותו. דווקא ולך ולך, ולא ביבש ויבש. כאילו את זה הייתי מתחת לזה, הייתי כותב, מדוע רק מלך מלך ולא ביבש ויבש? למה צריך את הביטול בשישים הזה? ואז הייתי אומר, ביבש ויבש, אין עניין בביטול, כי כל חתיכה שאני אוכל יכול להיות שהיא יותר, וביטול בשישים, וגם אין תועלת בביטול בשישים, כי ממילא, גם אם אתן בשישים, אחת החתיכות שאני אוכל, היא תהיה חתיכה שהיא כולה איסור. ביבש ויבש. ובלך מלך, יש עניין בזה, כי אחרת כל חתיכה שאני אוכל, אפילו אם זה בטל מרוב, כל חתיכה שאני אוכל, יש בה קצת איסור. אז גם אם אני אגיד שזה מדאורייתא בסדר, אבל יש עניין שאני לא אוכל איסור, ואם זה בשישים, אז זה באמת בטל בעוצמתו, בצורה כזאת שכל חתיכה שאני אוכל, לא יהיה בה בכלל שום יסוד של איסור, ולכן הביטול בשישים גם מועיל. זה הייתי כותב כאן מתחת, בסדר? עכשיו אני רק אגיד בקצרה, יש נקודה הבאה שיש מקום לדון בה. יש כמה נקודות, נגיד קודם נקודה אחת. מה קורה כאשר, זה שנה ששאלת קודם מעשה של משפועת דברים עכשיו, כאשר יש ביטול בשישים, אבל יש טעם. יש ביטול בשישים, אבל הטעם קיים. אז בדבר הזה, ראינו בברייתא, בחולין דף צדיק ט', לא צדיק ז', ראינו שלכאורה טעם הוא קובע, אם יש טעם צריך לאסור. ובאמת רש"י שם אומר איך דתקנוע ויעיב טעמה לעולם טעמה לא מתאים. כבר רש"י אומר טעם אף פעם לא מתאים. השאלה היא למה הטעם לא מתאים? אם זה דרבנן, זה דאורייתא, מה היסוד הזה שטעם לעולם לא מתאים? אז ראינו שלדעת הר"ן אם יש ממשות, טעם שיש לו ממשות, אז יכול להיות שהוא לא בטל אפילו באלה. ורבינו טעם שאומר טעם כעיקר, יש מחלוקת מה קורה אחרי שישים. המלכת כהן מבין שזה יהיה רק ברבנן, הברים מגדים לנו מה פתאום, טעם כעיקר, הטעם קובע, זה לא משנה, בטל בשישים, לא בטל בשישים. אם יש טעם, לדעת רבינו טעם, זה תמיד יהיה אסור. מדאורייתא, גם אם זה מעל 60. בדברי רש"י יש קצת יותר מקום לדון, אני לא אדון בזה הרחבה, אבל יש לרש"י בתף צדיק ח' לגבי זרוע בשלה. אז רש"י אומר, רש"י אומר שם שצריך גם ביטול ב-60 וגם טעם. אמנם לדעת רש"י תמיד הטעם מעל 60 יהיה דרבנן, כי טעם כעיקר דרבנן. לדעת רש"י תמיד יהיה דרבנן. יש מחלוקת בין האחרונים האם אנחנו מתייחסים לזה כדרבנן או כדאורייתא. ולמעשה הרמ"א כותב בצדיק ח' שאם יש טעם האיסור לא בטל אפילו באלף. השך כותב בשם איסור ביתר הארוך שזה אסור מדרבנן, והפרי חדש אומר שזה אסור מדאורייתא. היה מקום את הדבר הזה לפתח ממש ולעשות את זה תרשים ולהסביר לעומק שור, אני לא נכנס לזה עכשיו כי זה כבר עוד נקודה, אבל זה כמובן קשור לכל מה שדיברנו עכשיו. כלומר, אם אני רואה את הטעם כעיקרי, אז הביטוי ב-60 הוא רק סימן. הטעם הוא עיקרי, הטעם יהיה מדאורייתא, זאת יוכל פשטות רבינו טעם, כמו שכך טוען הפרי חדש להלכה, שאם יש טעם זה תמיד דאורייתא. לעומת זאת, לשיטות אחרות, יכול להיות שבסופו של דבר, אחרי ביטול ב-60, גם אם נגיד שיש טעם, כנראה שהוא לא באותה עוצמה, שאתה צריך גם משהו של גוף האיסור. או אתה צריך משהו אחרי ביטול ב-60, זה כנראה דבר שלא יכול להיות מדאורייתא בכמות כזו, בדבר כזה. יש איזה משמעות הלכתיות, כי יש דברים שלא בטלים ב-60, אנחנו צריכים לדעת, ספק דאורייתא, ספק דרבנן. אז יש איזה מחלוקת אחרונים, אבל זה פועל שיוצא מהנקודה שלנו. והדבר האחרון שאני ממש אגיד בקצרה, שהוא קצור כששור קצת למה שאתה העלית קודם. האם ביטול ב-60 זה ביטול מציאותי? או שביטול ב-60 זקוק לדין רוב? אנחנו יודעים שאנחנו מבטלים ב-60, אז בטל ב-60, מותר לאכול. האם אני אומר שביטול ב-60 הוא דבר מציאותי? פשוט שבטל ב-60 אין טעם. יש כאן ביטול מציאותי. או אם אני אומר, לא, זה ביטול הלכתי, והוא זקוק לדין רוב, כמו שיש לדין רוב, אחרי רבים להטות, אז כאן צריך לא רק רוב, צריך 60. אבל יש כאן איזה ביטול הלכתי. עכשיו כמובן, שזה אחרי שאנחנו אומרים ש-60 זה מדד לטעם. אחרי שלוקח לשיטה ש-60 זה מדד לטעם, שראינו קודם, צריך לברר אם, כשאני אומר שזה מדד לטעם, האם הוא אומר טוב, אז זה מבטל את הטעם מציאותית, או שאני אומר שיש כאן איזה משהו הלכתי של ביטול ברוב. אני אתן לך קמילות ואז תגידו מה מדובר. דבר שיש לו בטרין אפילו באלף לא בתים. כך אומרת הגמרא בתחילת ביצה ובעוד מקום. מה קורה לדבר שיש לו בטרין? האם יש הבדל בין מין במינו לבין מין שאינו מינו? הרן, וכך כותב ספר שולחן ערוך בפסוק ב' א', טוען שדבר שיש לו מתירים לדבר על מין ושאינו מינו, בטל. למה להגיד שזה בטל? אז אומר רטז, דבר שיש לו מתירים, למשל, דבר שיהיה מותר עוד כמה ימים. יש לך ביצה שנולדה ביום טוב, אז עכשיו אסור לאכול אותה, אבל אחרי יום טוב היא תהיה מותרת. אז אם היא התערבבה בדברים אחרים, אתה אומר דבר שיש לו מתירים, שיהיה פעם מותר, אפילו באלף לא בתים. אז הרן אומר, וכך נפסק בשולחן ערוך, קופת א', שדבר שיש לו מתירים לא בתל. אבל אם זה בתערובת מין ושאינו מינו, זה כן בתל. למה להגיד שזה יהיה בתל בתערובת מין ושאינו מינו?
בטעם של דבר שאינו מתירים.
כי מין ושאינו מינו, זה תלוי, אבל אני מסכים. אפשר לברר את הטעם של דבר שאינו מתירים. אפשר, אבל אם ניקח את בהקשר שלנו, אז אומר הטז, במין ושאינו מינו זה לא ביטול הלכתי, זה ביטול מציאותי, פשוט אין טעם. אם אין טעם, אז זה כבר לא שאתה צריך, אין כאן איסור בכלל. כלומר, דבר שיש לו מתירים לא בטל. כשיש לך איסור שיתערב, אתה אומר, זה לא בטל. אבל אם זה יתערב במין ושאינו מינו, אז הטעם מתבטל. אין פה איסור בכלל. בגלל שאין פה איסור, לכן זה מתבטל גם לדבר שיש לו מתירים. זה נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה, איסור שנולד בתערובת. יש לנו איסור שהיה בנפרד, היה איסור, ויתר, מתערבבו. ויש מקרה שהייתה תערובת שמראש בתוכה האיסור נוצר. כלומר, זה לא היה פעם היתר ופעם איסור. זה משהו שגדל בפנים, משהו שמראש היה בתוך התערובת. מרדכי טוען שדבר כזה לא מתבטל. שאיסור שנולד בתערובת לא מתבטל. וגם בדבר הזה יש מחלוקת בין האחרונים. מה קורה במין ושאינו מינו? הנודע ביהודה טוען שבמין ושאינו מינו זה כן מתבטל. והסיבה לדבר שאיסור שנולד בתערובת לא בטל, כי מבינים שצריך כדי להתבטל להיות כמו סנהדרין, יש לך היתר, יש לך איסור, מתירים, עושים, יש הצבעה, יש הכרעה, ואז הרוב מכריע את המיעוט. אם זה נולד בפנים, לא הייתה איזו הכרעה, זה מראש האיסור נולד בפנים, לא היה מעולם עמדת היתר שיכלה לכופף את האיסור ולהפיל אותו. כי האיסור נולד בתוך היתר.
מה זה איסור שנולד?
הוא נולד בפנים. מה זה? יש דברים שהם, אנחנו נדבר על זה קצת יותר, אבל יש דבר שהיה מראש, נוצרה מראש תערובת, שזה, למשל, זה יכול להיות דבר שקשור אולי, אפשר לדבר על תולעים, כל הדברים שנוצרו בתוך משהו, ולא שהם נוצרו בחוץ ופתאום התערבבו. כאילו מראש הייתה מציאות כזאת של משהו שנעשה, שזו דוגמה למשל לדבר הזה. אבל הנודע ביהודה אומר, אם זה מין ושאינו מינו, זה בטל גם אם זה נולד בתערובת. ועוד פעם, הסברה היא שהוא מבין שמין ושאינו מינו זה משהו מציאותי. אם זה משהו מציאותי, אז אין פה בכלל איסור. אין מה לדבר על נולד בתערובת, לא נולד, פשוט האיסור לא קיים. ודוגמה אחרונה שקשורה לימים האלה. האם יש עניין לבעל נפש להחמיר ולא לאכול איסור שיתערב? למשל, יש לך מרקוף, אומרים לך, תשמע, נפל לפה מיצוי של חזיר, אבל אל תדאג, זה בטל בשישים. אז יש לך מרקוף, אוכל מרקוף, אתה יודע, יש פה חזיר, אומר לך, בטל בשישים, תהיה רגוע. האם יש עניין לבעל נפש, אני תשמע, אני לא אוכל את זה. אז בעל איסור ויתר ארוך, סימן כף זין, סעיף לדבר, אומר, כן, בעל נפש, יש עניין לא לאכול.
דווקא בעשרתי מתשובה או כל השנה?
הוא מדבר כל השנה. ולעומת זאת, בפתחי תשובה, בפתש, בסימן קף זין, סעיף קטן, יהוד אומר, אין עניין בזה בכלל. בגלל, למה אין עניין? אם אתה מבין שהתורה התירה את הדבר הזה, אז אולי יש עניין להחמיר. אבל יתן לי, זה לא שהתורה התירה, מציאותית אין פה איסור. אם אתה מבין שמציאותית, לפחות במין ושאינו מינו, זה פשוט יתבטל אדם, אין פה בכלל איסור, אז אין מה להחמיר, פשוט אין פה איסור. ובאמת, יש אחרונים שכותבים שגם אם אדם כל השנה מקל, בעשרת ימי תשובה ייזהר ואת האורות כאלה, כי יש עניין להחמיר בכל הדברים בעשרת ימי תשובה. להלכה, בכל הנושא שלנו, השולחן ערוך פוסק כדעת הרמב״ם, שדי בטעימה של גוי, ורק אם אין גוי, משערים בשישים, ובמקרה כזה, פשטות הדברים, וכך מסביר השף בשולחן ערוך, שאפילו אנחנו יודעים בוודאות שאין ביטול בשישים, אם הגוי טעם, ואומר שאין טעם, זה יהיה בסדר. לעומת זאת, הרמ"א כותב שלא סומכים על גוי, והספרדים נוהגים כיום, כדעת הרמ"א, בדרך כלל, לא לסמוך על גוי, ומתי סומכים על גוי, איך סומכים על גוי, ואיך משערים בשישים, זה הנושא האחרון, שהוא יותר הלכתי, שעליו נדבר בעזרת השם ביום שני, ובכל אופן יש לכם את החוברות כאן, שתוכלו להתחיל ללמוד עד ארבעה.
למי מסלמים בצד?
מה זה?
למי מסלמים?